החזית מתקרבת. בינתיים התקרבה החזית לגבולות ליטא. בלילות הגיעו לאוזנינו הדי ירי התותחים שזרעו תקווה בליבנו. אך הדרך לשחרור הייתה עדיין רצופה סכנות. כל רגע עלול היה לחרוץ את גורלנו. הסתבר שהגרמנים בנסיגתם עקרו חלק של הליטאים מכפריהם ומאחוזותיהם והגלו אותם לגרמניה לעבודות כפייה. נשקפה סכנה שגם משפחת הזובריסים תפונה במפתיע, ואיתה גם אתה. לא ידעתי מה גורלן של בלה ונומי. מקום שהותי אצל ינקובסקנה היה למעשה לא רע, אבל כיצד יכולתי לשבת שם בשקט בעוד עורבת סכנה כזאת לאתה? לא היה לי מי להתייעץ, אבל גמרתי עומר בנפשי לחפש לי מקום מסתור סמוך יותר לאתה, למען הצליח, במקרה של הגליית הזובריסים, לא להינתק מביתי. מול אחוזתו של זובריס מעבר לדרך, היה משקם של שכניהם. נודע לי שהם אנשים פרימיטיביים, לא רעים, עוסקים בעבודות שדה. משפחתם גדולה. יש להם 10 ילדים. הלכתי אליהם. סיפרתי לבעלת הבית שאני תופרת, ואני חוששת להישאר בעיר מחמת ההפגזות, ומעדיפה לעבור זמנים קשים אלה בכפר. לא דרשתי ממנה מאומה. פרט לקורת גג. יש לי איתי אפילו צורכי מזון. בויצ'ונאי הספקתי, תמורת עבודתי, להצטייד בכמה חתיכות של שומן חזיר ובגריסים. בנוסף לכך, אוכל לתפור מלבושים לילדיה. מי מתעניין בימים אלה במלבושים? ענתה לי האישה. סיפרתי לה שלרבים תפרתי על קוטי גב. זה מצא חן בעיניה, והיא הסכימה לקבלני. עברתי איפה ממקומי הבטוח יחסית אליהם. ניתן לי מקום לינה בחדר הכללי, יחד עם ילדיה הגדולים. בלילות הייתי צובחת מתוך שינה למשמע כל דפיקה וכל יריעה, ומשמיעה משפטים כלשהם ביידיש. זה הדאיג אותי מאוד. ובינתיים תפרתי להם תרמילי גב וכל מיני חפצים אחרים. ביום ראשון הציעו לי ללכת איתם לכנסייה, אבל מצאתי איזו אמתלה ולא הלכתי. מישהו מצא מחרוזת ספירה לתפילות וכריעות ושאל אותי האם זה עבד לי. בדרך כלל ראוני כולם אותו זמן כליטאית. מהחלון הייתי רואה את חצרם של הזובריסים. הייתי מצפה לרגע מתאים ונפגשת עם אתה בשדה, בתוך קמת השיפון הגבוהה. רעמי ירי התותחים קרבו אלינו מיום ליום. קשה לתאר באיזה מתח נפשי ציפיתי להם. יום אחד עמדתי ליד החלון וראיתי כי לחצרם של הזובריסים נכנסו ברכבם גרמנים, החלו בכריית חפירות, בעוד הזובריסים מעמיסים חפציהם על עגלה. לא ידעתי כמובן לאן מעבירים אותם, אסור לי להופיע בחצרם. הגיע הרגע הגורלי, אני עלולה להינתק מאתה. התגנבתי לגדרם וביקשתי מישהו מבני משפחתם למסור לאתה שתיקח עימה רק את הבגדים הנחוצים לה ותבוא אליי למקום מפגשנו הקבוע בשדה. היא עשתה כדבריי. איפה נסתתר? החלטתי לחזור עם אתה למי שהייתה בעלת הבית שלי בויצ'ונאי, כי היא ידעה שאני יהודיה. הלכנו שתינו עמוסות חפצים, קודם בשבילי השדה ואחר כך דרך היער. ביער עצר אותנו ליטאי צעיר ושאל, מי אתן ולאן אתן הולכות? הוא הכיר אותנו מיד. מראה פניה של אתה היה יותר יהודי מאשר שלי. ובנוסף, שתי יהודיות ההולכות יחד עוררו חשד גדול יותר מאשר אחת. מצויים כאן גרמנים, קרא בקול חמור וציווה ללכת איתו. צעדנו אחוזות פחד אימים. לפתע גברה ההפגזה. אי שם לא רחוק מאיתנו התפוצץ פגז. הליטאי שלנו פלט רקיקה והסתלק. המשכנו בדרכנו לכיוון ויצ'ונאי. פציץ נפל בקרבתנו, התרסק והעיף תל של אבנים. השתתחנו על פני האדמה. קמנו מיד והלכנו הלאה. בדרכנו הגענו לתל ופגשנו שם אנשים רבים שמצאו כאן מקלט מההפגזה. היה זה חלק ממערכת ביצורים ששרדו מימי הצער. עובי קירותיו של מקלט זה היה מטר ומעלה. הצטרפנו לקהל האנשים. ברגעים כאלה כבר לא שמו לב למוצאם של בני אדם. יהודים, נוצרים, את כולם הפחידו הפגזים. ההפצצות. החזית התקרבה משעה לשעה. השחרור. היום החשיך. לאחר הפסקה מסוימת, החלו מגיעים לאוזנינו במשך כל הלילה, הדים גוברים והולכים של רעמי התותחים. בקירות המבצר שלנו דפק ברד של כדורי רובים ונתזי פגזים. עם שחר הגיעונו קולות ירי מכלי נשק קלים וגם צעקות בני אדם. הבחורים שעמדו איתנו במקלט דיברו ביניהם ואמרו שזהו כבר קרב פנים אל פנים, המתנהל אי שם מאחורי היער, לא רחוק מאיתנו. ולפתע שמענו בבהירות קריאותיהם של אנשים, הורה, הידד! ולאחר מכן השתחררה הדומיה, כאילו לא הרה מאומה לפני כן. איזה מעבר מסעיר בפתאומיותו מהמלחמה אל השלום. כפי שנודע לנו אחר כך, היה זה הקרב האחרון לשחרור קובנה, אולם אנו לא ידענו וחששנו להרשות נוספות. מי שהשתחרר שקט מוחלט, התפזרו כל באי המקלט לבתיהם הקרובים, ואנו שמנו פעמנו בדרך לבקתת בעלת הבית הקודמת שלי, ליאנקובסקנה. הבקתה שלה עמדה ממש על גדות הניימן, וכאשר קרבנו לנהר, נעצרנו כקסומות. ראינו את חיילי הצבא האדום, שתים בסירות על פני הנהר, ושמענו אותם מזמרים שירים סובייטים. אחדים מהם ישבו על החוף, רחצו רגליהם ושתפו גופותיהם. רב היה רצוננו לחבק ולנשק את כולם, להביע להם תודתנו. עמד יום בהיר, חם, האוויר היה על התפני. הגיע לאוזנינו שקשוק גלי הנהר, ציוץ הציפורים, ומזמן לזמן שירתם של החיילים. אידיליה זאת נשמה שלום ושלווה, כאילו מעולם לא היה הסיוט של השנים הללו. לא האמנו שזוהי המציאות. לא היינו בטוחות שזכינו לכך. נדמה היה לנו שזהו חלום. לקובנה הגענו רק כעבור יומיים. הדרכים היו עדיין בחזקת סכנה. ראשית כל, הלכנו, יחד עם אתה, להר הירוק, לדירתה של דוקטור בוטקביצ'נה, להיוודע מים נומי הקטנה שלנו ולראות אותה. תודה לאל, הכל עבר בשלום. אמנם על משפחת הבוטקביצ'ים עברו ימי התרגשות ורעדה בשל הפעוטונת שלנו. הפגישה עם הילדה הייתה מרגשת. היא הכירה אותנו, אבל הייתה נבוכה ומבולבלת. דיברה איתנו ליטאית. הבוטקביצ'ים הציעו להשאיר אצלם את אתה עם אחותה הקטנה. מה עדינה הייתה רגישותם. ואני מיהרתי לויליאמפולה, לגטו. יותר נכון, למה שהיה הגטו. על חורבות הגטו. קשה לי מאוד לתאר את מצבי באותו יום ארוך. משקרבתי לגטו, בלטו לעיניי קודם כל ארובות אשן, אפשר להגיד יער של ארובות. נורא והיום היה כל צעד אל שטח הגטו. פחד אחזני פן את הכל בגביעות אדם מפוחמות. התברר שהספיקו כבר להוציאן משם, כי הגטו חוסל כשלושה שבועות לפני כן. כל שטח הגטו דמה לתמונה שלאחר רעידת אדמה. יחד איתי התהלכו בשטח עוד כמה מהיהודים הניצולים. כולם עשו רושם של מטורפים, בחו בקול רם, פחרו ידיהם, דיברו משהו לעצמם, כוננו ויללו. גם אני לא יכולתי לעצור את התייפחותי. רוח חזקה נשבה ופרעה את שערותיהן של אנשים. תמונה קודרת זו חרותה בזיכרוני עד היום הזה. סוף סוף מצאתי את המקום בו עמד הבית הקטן שלנו. אני מחפשת, מחטטת ומפחדת שמה יתגלה לעיניי משהו היום. על פני כל שטח הגטו מפוזרות לבנים, קורות ברזל, כל מיני גרוטאות, אבל בולטות לעיני כל מיטות מתכת לאין ספור, כולן מעוקמות ומפותלות, וליד מה שהיה ביתנו הקטן, חפצי בית חרוכים וכל כך מוכרים לי, קערות, דליים וגם מכשירים רפואיים. ליד הבסיס של ארובות האשן נראה חלק קיר הלבנים של הקיריים שלנו, ובקיר נשארו שני ובים שעליהם תלויים עדיין תרווד וקדרה. צפים ועולים זיכרונות מרים. היום החשיך, יש לחזור העירה, מחכות לי הבנות. בפלסי דרכי ברחובות הגטו, על פני האדמה החפורה והזבל המגובב על כל צד, ראיתי גברים ונשים מקרב הליטאים, המחפשים משהו וחופרים באדמה, בתקווה למצוא דברי ערך חבויים. הם לא בחו. כפי שסופר לי לאחר מכן, נספה בעלי במחנה ההסגר דכאו, ואחותי בשטוטהוף. בוודאי העלימו ממני פרטים שונים, אבל הבינותי מקטעי הערותיהם בקשר לבעלי, שהוא היה במצב של דלדול מוחלט וסבל מאוד מכל מיני מורסות, מדלקת רירית הפה ומתופעות שונות של רעב ממושך וחסר ויטמינים. על אחותי ועל מה שעבר עליה לא העליתי מאומה. התאריכים המדויקים של מות בעלי ואחותי אינם ידועים לי. נראה לי שזה היה בשלהי שנת 1944. דרי הגטו שהסתתרו ולא עלו מתוך מחבואיהם נשרפו חיים בידי הגרמנים בתוך המרתפים, בין הקירות הכפולים של דירותיהם או במקומות מסתור אחרים. לפי החישובים נשרפו חיים בגטו כ-2,000 איש. בין אלה הייתה גם דודניתי אידה יודלביץ' גילדה, ובעלה דוקטור מקס גילדה. את ביתם רינה, בת הארבע, הצילה אישה ליטאית דגולה, שמה ויטקאוסקנה. רינה גדלה, למדה רפואה, והיא חיה כעת ועובדת כרופאה בישראל. מעשיהם המתואבים של הגרמנים עוררו גועל ושנאה בליבותיהם של בני אדם ישרים, ובו בזמן רצון לעזור ולו במשהו לנרדפים. גבורתם, תוך כדי הקרבה עצמית של כל האנשים הקדושים הללו, אנשים במובנו המלא של שם זה, הייתה יותר מאשר מעשה אנושי. הם זכאים לרגשי תודה, לכבוד ועיקר מקרב לב. לדאבון כולנו, אין בכך כדי לטהר את אשמת התנהגותם של המוני הליטאים הפשיסטים, הרוצחים האכזרים. ואף שאין מעשה מצילנו, הליטאים הפטריוטים ישרי הלב מלבינים את חטאי בני עמם העבריינים, הרי מעשה גבורתם מבליח כקרן אור מתוך האפלה. הם הצילו, ולו גם חלקית, את כבוד עמם. וכפי שאל לנו לשכוח ולסלוח לכל הפושעים ששחטו, חנקו ושרפו שליש מבני עמנו, כך גם עלינו לזכור את אלה שהצילו ממוות בטוח אותנו, את המעטים. מצילנו זכו בדין לתואר חסידי אומות העולם. הקטעים שבהם תיארתי את חיי הגטו משקפים רק חלק קטן מחוויות אותה תקופה. קשה להן ארוך לתאר את חיי הבלהות. השנים ההן דמו בעינינו ונדמות כך עד היום כנצח. לעולם לא נוכל למחוק אותן מזיכרוננו. הם השאירו בנו פצעים עמוקים, צלקות בל יימחו, וקבעו את כיוונם של צעדנו להבא. ניצולי המשפחה המתאחדים. הייתה לי הרגשה כאילו חוזרת אני מעברם השני של החיים. זמן רב חייתי בהשפעת ההלם שתקף אותי. לא הצלחתי לברר אז היכן נמצאת הבת הבכורה, בת 17, האם היא בחיים? מצב זה נמשך זמן רב. במרחק של כמה קילומטרים מקובנה שלטו עדיין הגרמנים, ובלילות הדהדו רעמי התותחים. החיים טבעו את המגיע להם. לא היה לנו מזון, לא בגדים וכסף כלשהו. מחריד היה מראן של הבנות, רזות, חברות ומבוהלות. עוברי אורח הסתכלו בנו ותמהו למראה עיניהם. מישהו יעץ לנו ללכת לבית החולים של הצלב האדום. נאמר לנו כי שם כאילו מחלקים חינם ארוחות לניצולים. בשמחה הלכנו שמה, כי היינו רעבות. ואומנם מצאנו בחצר בית החולים קבוצה של כמה עשרות אנשים, יהודים, שעמדו בתור לפני ישנב לקבלת פנקת מרק, שבתוכו צף גם משהו. לא קל לשכוח תמונה קודרת זאת. מרחוק נזדקר לעינינו חברון המוות של פני חלק מהניקלים, שבלט במיוחד לעומת שיזפון פניהם של האחרים. הסתבר כי החברים הם אנשים שהסתתרו במשך חודשים ואף שנים במרתפים ובחפירות, בעוד השזופים עד שחור הם שהתחבאו בשדות השיפון או בין שיחים אבותים. ואילו מין פגישות היו שם. אנשים בכו, התייפחו, התחבקו. מכל צד הגיעו לאוזנינו דבריהם. ואיפה משה? איפה שרה? איפה הילדים? וכדומה. התשובות היו, איננו יודעים. הם אינם. הגלו אותם באקציה הראשונה, בשנייה, באקציה הגדולה. ושוב, דמעות. מחזות אגומים להחריד. דירות ריקות היו כאוות נפשנו, במיוחד במרכז העיר. ומבלי לחשוב הרבה, נכנסנו לגור באחת הדירות הפנויות. הבנות היו עדיין מזועזעות נפשית. נומי הקטנה פחדה להודות בידותה ואמרה לכל אדם שהיא ליטאית. ברבות הימים היא יודתה בסודי סודות לפני אחותה שהיא יהודיה, והשביע אותה שלא תספר על כך לאיש. ראשית כל היה עליי לדאוג להשגת אוכל לילדות. לשם זה צריך היה לקבל כרטיסי לחם, שחולקו רק במקומות העבודה. 3-4 ימים לאחר השחרור התחלתי לעבוד במרפאת ילדים. היה מחסור ברופאים, הציעו לי מיד דרגה וחצי ונתנו לי את כרטיסי הלחם. הילדות בלעו את מנת הלחם היומית בבת אחת. ביום החופש הראשון מהעבודה, ביום א', הלכתי שוב לשטח הגטו. שוב הסתובבתי, העליתי הכל בזיכרוני. הכרתי מקומות ידועים לי, שוב ושוב זלגו הדמעות. הבאתי מזכרות מהגטו, כל מיני חפצים פעוטים שהיו בעבר שייכים לבעלי ולאחותי. והליטאים הוסיפו לחפור בקדחתנות באדמת הגטו בחיפושיהם אחרי אוצרות חבויים. כי שלושה שבועות לאחר מכן, בזמן קבלת חולים במרפאה, קראה אחות את החולה שהגיע תורו להיכנס. ולפתע, מופיעה לפניי בלה, ביתי הבכורה, שעליה לא הייתה לי זה זמן רב ידיעה כלשהי. אפשר לתאר, נכון יותר, אי אפשר לתאר את פגישתנו. האחיות שנכחו בקבינט שלי התייפחו. יום לאחר שובה שמה בלה פעמיה לגטו. היא חיפשה קודם כל את יומנה, שכתבה בהיותה בגטו. לפני צאתה ממנו היא קיבלה קופסת פח עגולה, הכניסה לתוכו את היומן רב המידות, הוסיפה גם כמה מסמכים, רישומים וצילומים משפחתיים, סגרה כל סגירה אטומה והטמינה את הקופסה עמוק בפינה חשוכה של מחסן העצים שלנו. כשבאה לגטו היא מצאה באותו מקום גומה עגולה, כנראה קיווה מישהו למצוא שם אוצר. בביקורנו הנוספים בשטח הגטו לשעבר היינו כבר מתקשות להכיר את האזורים הידועים. הופיעו שם הדחפורים, החלה בנייתה מחדש של השכונה. לימים סיפרה לי בלה על כל הסבל, על המצבים של סכנת נפש שעברו עליה בכפר בחיפושיה אחר מקום מסתור. פעם סיפרו לי הבנות שליד דלת המרתף בחצרנו ניצבת לעתים קרובות איזו ילדה אגומת מראה, המלווה בעיניה את בנותיי ומבטה מלא תוגה, כאילו קנאה בהן שיש להן אמא. ילדה זו, כבת 12, הייתה בהירת עיניים ושיער, בלונדינית שאינה דומה ליהודיה. בזהירות רבה נכנסתי איתה לשיחה. הנערה אמרה לי שהיא יהודיה, מסרה את שמה ושם משפחתה האמיתיים, סיפרה כי הוריה מסרו אותה לחצרן של אותו בית, שהחביאה תמורת סכום כסף מסוים. חצרן זה היה משתכר לעתים קרובות, משתולל, והיא נתונה הייתה לסבל רב בתוך משפחה זו. לקחנו מיד את הנערה למעלה, לדירתנו, והשכבנו אותה יחד עם אתה בת ה-12. בבוקר התברר שהנערה מכונמת כולה, והכינים נדדו ועברו ממנה לאתה ביתי. צריך היה לטפל בשתיהן ולגאול אותן מהכינמת. הנערות התיידדו. זמן קצר לאחר מכן נפתח בית יתומים יהודי לילדי הגטו. מסרנו לשם את הילדה הניצולה. עבר זמן מה, ואביה, שהיה כלוא במחנה הסגר נאצי, הופיע בקובנה, לאחר שעלה בידיו להישאר בחיים. באותם ימים ראשונים לא באו כמעט למרפאה ילדים יהודים. הם נשארו יחד עם הוריהם בפורט התשיעי. רק ברבות הימים החלו חוזרות ממרחקי רוסיה משפחות יהודיות שגלו לשם עם פרוץ המלחמה. הופיעו גם משפחות היהודים, אנשי השירות הצבאי. לפני זמן מה פגשתי כאן בישראל חברה למקצוע, רופאת ילדים, שבאותן שנים הייתה עדיין סטודנטית מתמחה שנשלחה אלינו למרפאה. היא הזכירה לי מה רבה הייתה התרגשותה כשראתה את העולה ליהודי הראשון. אני בדקתי אותו כהרגלי מבלי להיחפז, בדיוק כפי שנהגתי עם כל התינוקות. זה התמיע את הסטודנטית שלי. דוקטור, הרי זהו תינוק יהודי, לחשה באוזניי לאחר שהאם והאחות יצאו מהחדר. ואני, כפי שהזכירה לי אתה חברתי למקצוע, עניתי לה בחומרה. זכרי כעת ולתמיד, שאין לנהוג איפה ואיפה בין חולים, יהיה זה תינוק יהודי, ליטאי ואפילו גרמני. צריך לרפא את כולם במידה שווה וכמובן בתום לב. היא זוכרת זאת כל ימי חייה, ואני כבר מזמן שכחתי שיחה זו שלנו. בביקוריי אצל חולים מבני האוכלוסייה הליטאית, הייתי לא פעם רואה בדירותיהם חפצים מרכוש יהודי. פמותי כסף של אל שבת, קסתות נוצות עטופות בציפות מסומנות בראשי תיבות בכתב עברי, רהיטים שונים וכדומה. היה לי פעם גם ביקור בדירתנו הקודמת. היה לי קשה. כמה זיכרונות. ראיתי כל מיני דברים מוכרים לי מאותן השנים, חלק מרהיטנו. אבל איזה ערך היה אז לאובדן הרכוש? בלכתי ברחוב נתקלתי לעתים קרובות בפרצופיהם של בחורים שנראו לי כרוצחים. ובינתיים קרה וחורף. אין לנו בגדים חמים, אין סמיכות. מצילנו הציעו לנו את עזרתם. בלית ברירה נאלצנו לקבל את מתתם, אבל מאוד לא רציתי להוסיף להכביד עליהם. בדירתנו היה קר מאוד. החימום המרכזי נהרס ותנורים לא היו בבית. המים קפאו בצינורות ואלה התפקעו. מישהו עזר לי להשיג תנור פח קטן. הבנות היו לוקטות שבבים. וכך עלה בידינו איכשהו לחמם חדרון אחד בדירתנו. אני מבקרת בפורט התשיעי. רציתי כל הזמן לבקר בפורט התשיעי, אבל תחילה נאסרה הגישה אליו. רק לאחר כ3 שנים הודיעו ברבים שנפתח שם מוזיאון. מצודה עתיקה זו נמצאת הרחק מהעיר, מובילה אליו דרך במעלה ההר, אבל הלכתי שם דווקא ברגל, כדי להתנסות כלשהו בקשייהם של הוריי בדרכם האחרונה. קבר האחים נראה כשדה עשב, שבו בלטו עדיין קוויהם של הבורות הארוכים. פה ושם מפוזרות היו עצמותיהם של בני אדם. באמצע השדה מצויה מצבת אבן לא גדולה, ועליה מסומן בליטאית וברוסית מספר האזרחים הסובייטיים הקבורים פה. נדמה לי כ-80,000. מלבד מספר זה, נמנים גם מספרי הקורבנות של אזרחי מדינות נוספות. פולין, גרמניה, אוסטריה, בלגיה, הולנד, צרפת ועוד, שגם הם נרצחו בפורט התשיעי. אבל אין שם אף מילה על יהודים, כאילו לא היינו קיימים כלל. המוזיאון היה דל עד מאוד. מספר המוצגים היה תחילה מצומצם, כתובות והסברות על גבי צילומים, והכל בשפה הליטאית. הייתי מבקרת בפורט התשיעי מדי פעם, אך התקשיתי לאחר מכן לעלות ברגל, אפסו כוחותיי ונסעתי לשם באוטובוס. עשיתי דרכי זאת לבדי, למען אוכל להתמסר להגיגיי. באחד מביקוריי החוזרים במוזיאון נוכחתי שלמרות שיפורים מסוימים בצוגותיו, אין עדיין היהודים מוזכרים אף לא בתעודה אחת מתעודות הזיכרון. אי אפשר היה למצוא אף אות עברית אחת. שלילתו ואי הכרתו של אותו העם, ששיחל בשנות המלחמה שליש מבניו יותר מכל עם באירופה, סילוף מעליב כזה של ההיסטוריה, כל זה מעורר שוב ושוב אלבון וכאב. קל יותר לשאת דברי גידוף מאשר התעלמות כזאת. אם מגדפים מישהו, משמע שההוא קיים, ואילו כאן עמדתי מול התנקרות מוחלטת לא רק לעם חי, אלא גם לקורבנותיו. פעם, באחד מביקוריי בפורט, הייתי כל כך מזועזעת, רתחתי ונתמלאתי מחאה נגד פשע גלוי זה. אבל בפני מי למחות? בפני המיליציונרים הבודדים שהסתובבו פה ושם בשטח, או בפני קבוצות הנוער הליטאי השוהים כאן במסגרת טיולם, והם עליזים וצוחקים בכל רם? שאלתי מי המנהל של מקום הנצחה זה. אמרו לי לגשת למזכירות, אבל לא היה שם עם מי לדבר. ביציאה מהפורט רשמו את המבקרים, וכל אחד נדרש לחתום את שמו. ראיתי לפניי את ספר הביקורים, ובו רשמיהם של מבקרים שונים. דפדפתי בעמודי הספר, ומכל דברי ההערכה, אני זוכרת היטב חוות דעת קצרה אחת. אני נלהב. שלטו בספר השפות הרוסית והליטאית, אבל הופיעו בו גם שפותיהם של כל עמי ברית המועצות. היו רשימות בפולנית, גרמנית, אוקראינית, ובשפות המרובות של עמי קווקז, אסיה וכולי וכולי וכולי. לכל הבאים לביקור בקובנה מקובל להראות בין יתר שחיות החמדה של העיר גם את אתר הזיכרון בפורט התשיעי. הלעלתי בספר מראשיתו ועד סופו, ולא מצאתי אף רשימה בשפת יידיש. האומנם אין יהודים בכל ברית המועצות? רשמתי את דבריי וכמובן בשפת האם שלי, ביידיש, והדגשתי את החסר במוזיאון ואת משאלותיי. חשבתי הרבה על הדברים שרשמתי ועל צורת הבעתם בכתב. עליי להודות שלא העזתי לבטא בכתב את כל מה שהצטבר בתוכי. התחלתי כבר אז לטפל בעלייתי ופחדתי. בדיוק באותו רגע צצו לידי שני מיליציונרים, לא הורידו עיניהם ממני וחיכו בסבלנות עד שאגמור את כתיבת רשמיי. אולי העובדה שחיפשתי את המנהל, ובנוסף מראה פניי, עוררו בליבם חשדות. הייתי כולי נפעמת ומרוגזת. כשביקרתי שוב, זמן קצר לאחר מכן, את הפורט התשיעי, כבר הונח בו ספר מבקרים חדש. כנראה שהספר הקודם נתמלא ונמסר לארכיון. ובזה החדש, ככל שתחפש ותחטט, לא תמצא אף מילה אחת בשפת יידיש. רשמתי שוב דבריי בשפת אמי, הפעם בקצרה, ומיד אחריי עשו כמוני חברי משלחת פרטיזנים יהודים. אבל מה ערך היה לכל זה?